פרשת השבוע, בעזרת השם שנתחיל, אפשר להגיד בסימנת טובה, מתחילים ספר חדש, ספר שמות. וידוע שכל ספר יש לו שם. ספר בראשית, יש לו שם מיוחד, נקרא ספר בראשית שסיימנו אותו, נקרא שם ספר הישר! ככה נקרא השם של הספר, ספר הישר. ספר ויקרא, מה השם של ספר ויקרא? השם נוסף של ספר ויקרא, איך הוא נקרא גם בשם?
תורת הכהנים.
במדבר, מישהו מכיר שם לספר במדבר? חומש, חומש הפקודים. והספר האחרון, ספר דברים, נקרא גם בשם ספר משני תורה. מה עם ספר שמות? יש לו עוד שם?
ספר תורה.
אז או מקובלנו, יופי, אני רואה שיש פה התעוררות קצת הבוקר. אז הוא קרוי בשם הרמב"ן ספר הגלות והגאולה, זה השם שלו. צריך הרבה לפתח את הצמד המילים האלו, הגלות והגאולה, אבל שם אחד. יש עוד שם בשם הבהג, בעל הלכות גדולות תקופת הגאונים, והוא קורא לספר הזה ספר שני. עכשיו, זה טעון באור. מה פשט ספר שני? יש לילד 5 ספרים בתיק, אז הספר השני, גם הוא יכול לקרוא לספר הזה שני. מה התגלית הגדולה? לקרוא לשם של הזה, ספר שני. אם הוא היה קודם ספר אחד, אז הוא מדי קרא השני. מה רבות פה? מה החידוש שיש פה בדברים? אבל זה מה שנקרא במקרו. אבל אנחנו בעלי בתים. רוצים, בוא נדבר על הפרשה. יש השם של הספר נקרא שמות, וגם שם של הפרשה נקרא שמות, נכון? זה כפול. כמו בראשית ובראשית. אז בוא נעשה זום אין. נלך לשם של הספר, סביב של הפרשה עצמה, נקרא בשם של שמות. אז אתה יכול להגיד, קראו לספר הזה שמות. למה? כי הפרשה מתחילה, ואלה שמות. בגלל זה קראו לזה שמות. רבותה, שאתה קורא לזה שמות, זה אומר שיש משמעות לשמות. אז אם אני מתחיל את הפרשה, אני רואה שמות. מה שמות? ראובן, שמעון, לוי. יפה. רבותיי, יש מדרש שמתחיל את הפרשה שלנו. אני רוצה להראות, להקריא לכם, בפניכם, את המדרש. איך הוא פותח את פרשת השבוע שלנו? בואו נראה. הוא אומר, מדרש רבה, שמות רבה. הוא כותב כך. ואלה שמות בני ישראל. ראובן! נדבר על שמו, ראובן. ראובן? אני אגיד לך למה ראובן, שנאמר, ראו ראיתי את עוני עמי. ראובן, ראו ראיתי את עוני עמי. שמעון, וישמע אלוהים את נעקתם. עם ישראל בתוך מצרים עם כל הקושי והסבל, וישמע שמעון. טוב, לוי לשון לוויה, הצטרפות, לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה. אותה אני לא מבין, למה ראובן נקרא בשם ראובן? נו, מישהו יכול לעזור לי? למה ראובן נקרא בשם ראובן? כי ראה השם בעוני, וכי אתה יבני אישי? שמעון? למה שמעון? לא לחלום שם. למה נקרא שמעון? שמעון? שאני שנועה, לא... מה עם לוי? למה לוי נקרא לוי, רבו איסאי? למה? כי ילווה אישי אליי! לא הבנתי. מה קורה פה עכשיו? משנים לנו פה את השמות? זה שאלה א' שיש לנו במדרש. שאלה ב', בוא נלך קדימה. רוצים לדבר על שמות. יפה. אז מדברים איתנו על המילדות העבריות. אשר שם האחת שפרה ושם השני תפוע. רגע, מי הם הנשים הללו? אנחנו נשים אנונימיות, פועה ומי השנייה? שפרה. למה נקראת פועה ולמה נקראת שפרה? פועה שפועה להתינוק, שפרה שמשפרת אותו. גמרא במסכת סוטה אומרת שמי הם שתי הנשים הללו? יוכבד ומרים. נשים כאלה לא מוכרות, נכון? לא מפורסמות בכלל. טוב, בוא נתקדם עוד. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. בת לוי מי זאת? יוכבד. מי זה בן לוי? הוא אמר, גם איש אנונימי כזה, סתם איזה בא לבתי אחד, מישהו מבית לוי, בא, התחיל. אתם יודעים למה מדובר? יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ז עמוד א', הגמרא אומרת שמה שהיו ארבעה אישים, תחזיק איתי חזק, עזוב את הסמך מהם שם. ארבעה אישים בתנ"ך! שלולי, החטא הקדמון, שעליו אני רוצה לדבר פה היום, משהו חדש בעולם לא שמענו, היו פה איתנו ארבעה אלה, ארבעה אנשים שמתו בעטיו של נחש. רק בגלל שהיה חטא הקדמון של הנחש הקדמוני, אדם וחווה, שהם הורידו את המושג מיטה לעולם, אז אותם ארבעה אלה מתו. אבל אולי זה, היו פה, יושבים פה איתנו ארבעת הגדולים הללו. ואלו הן, הראשון מבין הארבעה, בנימין, בנו של יעקב אבינו, לא חתם מעולם, ככה הגמרא אומרת. השני, אמרם, האבא של משה רבינו. השלישי, מי היה? ישי, אבי דוד המלך. ישי. והרביעי בהם כלאב. למדתם קצת מסכת ברכות, שמעתי הגמרא אומרת למה נקרא כלאב, שכולו אב, שהיה מקיים את דברי דוד המלך. אבל מה זה מה ילך איש מבית לוי, מישהו כזה, אחד מארבעה אנשים שלא צריכים למות, למה לא תקרא לילד בשמו? מה אתה מתבייש בו? תכתוב את השם שלו. לא. וילך איש מבית לוי. ומה עם האישה? יוכבד. שמוכנה לעמוד מול הגזרות של המצרים ולקחת את התינוק וללדת אותו ולהחביא אותו. תרשום את השם שלה. לא. מי זאת? בת לוי. מספיק. בלי פירושים. למען השם אתה בספר שורה, אתה בפרשת שמות. תכתוב את השמות? לא, אנונימיות. מודיעין. אנונימיות. לא מגלה. רבותיי, צחוק הגורל. אחרי שמחליטים, אחרי הרבה מאמצים, לגלות לנו שם של אחד מהגדולים, ומי זאת? מי גילתה את השם שלו? ביתי הבת פרעה, נכון? שראתה את משה רבנו בתוך היאור ומשתה אותו מתוך היאור. היא קוראה לו סוף סוף, קוראים שם. מי הוא זה ואיזה הוא? משה רבנו. ולמה הוא נקרא משה? כי מן המים משיתיהו. רגע, אני רוצה להבין. רוצה להבין פה משהו. אתם יודעים? יש אדם שהוא פעיל, ויש אדם שהוא סביל, יש אדם שהוא הפועל, ויש אדם שהוא הנפעל. יפה. משה רבינו, מה היה התפקיד שלו בדיוק בהוצאה מהמים? הוא היה הפעיל? הוא היה סביל? הוא היה הפועל? הוא היה הנפעל? מה הוא היה? עמד כאבן שאינה הופכין, הוציאו אותו. אז מה הוא בעצם, מה היה התפקיד שלו? הסביל. הוא הנפעל. אז אומרת לך התורה, אתה יודע מה? קסת עליי שאני לא נותנת שמות. אז הנה לך שם, משה רבינו. ולמה הוא נקרא? כי מן המים משיתיהו. אז לא הבנתי. אם כי מן המים משיתיהו, אז איך, איך היה אמור להיקרות משה רבינו? משוי או נמשה. מה פתאום אתה קורא לו משה? הוא היה בעמדת סביל, הוא לא פעל, הוא לא משה מישהו, הוא משוי. אבל אומרת ביציאה בת פרעה, אני קוראת לו משה. אתה יודע למה? כי מן המים השיתיו. עולם הפוך ראיתי. מה קורה פה? עד שזכינו לאיזה שם אחד מכל הפרשת שמות, גם השם הוא לא שם, הוא שם לא מדויק, לא נכון. אלא רבותיי, האברבנל, אתם יודעים, לא מדריכים ללמוד האברבנל, בייחוד לא בערב שבת. האברבנל, הספר שלו בנוי בצורה מיוחדת. הוא מתחיל, שאלה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, שאלה, לפעמים 20 שאלות, 24 שאלות. ואחר כך הוא כותב לך פירוש, ארוך, שבא ליישב את כל השאלות שהוא פתח. ערב שבת, אחרי ארוחה כבדה, אתה חצי רדום, מתחיל לקרוא את השאלות. נגיד, החלקת את השאלה העשירית. שאלה 11, זה בבחינת שאלה חלומית. אז כל ערב שבת אדם קורא עוד 16 שאלות יש לו, ועוד 15 שאלות פה. יוצא כופר. הוא רק עם שאלות, אין לו תשובות. לכן לא ממליצים ללמוד את האברבנל בערב שבת. אומר פה האברבנל, משהו פלאי. מי לקח סכין והחליט שמסיימים את פרשת ויחי, מורידים מסך? אתם יודעים, בספר תורה יש פרשיות שיש הבדל קטן, יש ביניהם הבדלים של נגיד שורה, לפעמים יש הפסק של כמה אותיות בפרשת ויגש, אבל בין ספר לספר יש רווח גדול. תשימו לב, בעזרת השם, שעשו הגבהה עלייה לתורה, תראו שבין בראשית לבין שמות יש איזה רווח של איזה ארבע שורות ריקות, רווח רציני מאוד בין פרק. אומר הברונל, סליחה, מי חתך פה את הרצף בין ויחי לבין שמות? הרי עם ישראל ירד למצרים עוד בפרשת ויגש, התקדמנו בויחי, פתאום מתחילים ספר שמות, פתאום כאילו יש פה איזה חלוקה כזאת, איזה הפרדה בין הספרים. אומר אברבנל, מה ראתה חוכמה אלוקית לתחם את שני הספרים? ופה אומר אברבנל יסוד, שעם היסוד הזה רבותיי נישב את כל הקושיות ששאלנו, פלא פלאים. אומר אברבנל, ספר בראשית הוא ספר של יחידים, של אנשים מטאורים, שהם הגרעינים של האנושות. יש לך את האדם הראשון, יש לך את נוח, יש לך את אברהם, יש לך את יצחק, יש לך את יעקב. אומר אברבנל, מתחיל ספר שמות, יש מהפך. אנחנו עוברים מספר של יחידים לספר של עם. והראשון שהרגיש שמשהו מתאווה ומשהו מתרחש פה בתוך מצרים, בתוך ליבה של מצרים, זה פרו. איך הוא הרגיש? הוא אומר, הנה עם בני ישראל רב ועצור. הוא אומר, אני רואה פה שזה לא סתם איזה משפחות משפחות, איזה קומץ, יש פה איזה רוח כזאת שמתחילה להתמסד פה. זה הופך להיות עם, זה לא יחידים. הופה, אומר אברבנל, אם ככה אין מנוס, מתחיל פה משהו חדש. לאור הדברים האלה רבותיי, אפל ואפל, אין יותר ראובן, נגמר. אין האיש ראובן, אין שמעון, אין לוי. מהפך יש פה, מתרחש פה. אין יותר אמרם בתור איש, אין יוכבד בתור איש, כולם הופכים להיות אורגן אחד, יחידה אחת. היחיד מתמזג בתוך הכלל. בונים עכשיו בספר שמות את האומה, את העם. אין יותר יחידים. לכן שמדברים על ראובן, ראו ראיתי את עוני, את העוני של העם. שמדברים על שמעון, מדברים שהקדוש ברוך הוא שומע את נעקתם של ישראל. שמדברים על לוי, לא מדברים על לוי הבן של יעקב, לא. מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא עמו בצרה, עם העם, הוא בצרה ביחד, הוא מלווה איתם. לכן אני לא קורא לאמרם אמרם, ואני לא קורא ליוכבת יוכבת. וגם מרים הנביאה, כבר היא לא נקראת בשם מרים, איך היא נקראת? מה התפקוד שלה כלפי העם? שפרה ופועה, משפרת את הוולד, פועה לוולד. וגם משה רבינו, אתה לא תיקרא על שם מה שאתה, אלא על שם מה שאתה צריך להיות. אתה הולך למשות, אתה הולך להיות מושיע את ישראל. צא מהפרטיות שלך! אין יותר פרטים יותר. אין! למרות ספר של שמות, כי השמות משתנים. הופך להיות מספר של יחידים לספר של עם. זה המהלך שמתרחש פה, רבותיי. זה המעבר הזה בין מה שראינו בבראשית לבין מה שאנחנו הולכים בעזרת השם לראות במצרים. כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא גוי מקרב גוי. מה זה הביטוי הזה? גוי מקרב גוי. ההסבר הבא לבטי הפשוט. עם ישראל יצא ממצרים. אומר המדרש, לא הבנתם. מה זה גוי מקרב גוי? קרב זה לשון קרביים. משלו את ישראל משל למה הדבר דומה. לפרה שרוצה להמליט את העגל שלה. אבל העגל תקוע שם חזק. קשה מאוד להוציא. מה עושה הרועה הנאמן? מכניס את היד לתוך הבטן של הפרה. משה החוצה את העגל. זה להוציא גוי מקרב גוי. עם ישראל היו שם תקועים חזק מאוד. היה צריך למשות אותם החוצה. עוד רגע לא היו רוצים בכלל. זה עם העם בני ישראל, אני רואה פה שמשהו מתאווה, משהו מתרחש פה. זה הווייתם של ישראל שהולכת ומתרקמת ומתבשלת עד שיגיע היום שעם ישראל יצאו ממצרים. אנחנו רוצים לשים פה שאלה שמי שלא דן בה ולא מברר אותה בתחילת ספר שמות, לפי דעתי, העיקר חסר מן הספר. אני רוצה לשים לכם פה את השאלה על השולחן. ואתם אולי, לא, אתם שבת פה, אז אולי יש שבת הבאה, כי זה גם פרשיות שעוסקות בגלותנו במצרים. אנחנו יודעים, אנחנו אומרים את זה בתפילת המוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת אומרת, גלות זה תוצאה של חטא. כי המצב האידיאלי שלנו זה להיות בארץ ישראל. לא יכול להתאפק. שבוע היה יום הילולה של שני ענקי רוח שהיו בעם ישראל. אחד מהם זה הרמב״ם, שכל מילה שאני אגיד אני אגמד. כל מילה שאגיד על הרמב״ם אני חוטא בלשוני. כי כל מה שתגידו, מה שתרצו להעצים אותו, להסביר אותו, הוא היה בכמה וכמה דרגות מעל. היה גם רב וגם פילוסוף וגם רופא וגם מדען וגם הכל. מה שהכי תפס אותי, שקראתי, שאחרי כל מה שהוא היה פועל אצל המלך, והיה מרפא שם את כל בית המלוכה, היה חוזר הביתה. ובכניסה היו יהודים, שרצו גם שהרמב״ם תן להם איזה עצה טובה, איזה רפואה. כתוב שהוא היה מקבל רופאים, רבותיי, בשכיבה. מרוב העייפות שלו, שהיה תשוש, היה שוכב, והוא באים אליו אנשים והם מקבל אותם ונותן להם עצה רפואית משכיבה. תראה מה מדובר פה על משה, על האיש הזה, הרמב״ם. ובאותו יום, אחר כמה עשרות שנים, עוד שנים, יש את יום השנה של אביר יעקב, רבי יעקב אבוחצר, שהוא היה הסבא של הבבא סאלי. שגם עוד מעט, גם הבבא סאלי כבר מתחילים להכין בכל מיני מקומות הילולות. כבר שאתה רואה את הפרסומות ובכל מיני ערים בארץ, שכבר מתחילים לבשל את ההילולה הגדולה הזאת של הבבא סאלי. ספרים אליו שהוא מאוד רצה, מכנה משותף של שניהם, שניהם היו במצרים, מעניין. הרמב״ם היה הרבה שנים במצרים, וגם אביר יעקב רצה לעלות לארץ ישראל, לא זכה, ובסופו של יום קברו אותו במצרים. הוא קבור במצרים. וכל שנה היו, לא יודע, היום גם, אני זוכר לפני הרבה שנים, היו עולים הרבה יהודים לקברו שבמצרים. יש לו פירוש מתוק ומיוחד על פרשת השבוע שלה. אני רוצה לשתף אתכם בפירוש שלו, אביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא. הוא עומד על האותות המיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, שיעמוד מול עם ישראל ויגיד להם, אני המנהיג, שלחו אותי, שלחו אותי להוציא אתכם ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שלוש אותות, לא לפעק, שלוש אותות הוא מקבל, קדוש קדוש, 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 שלוש אותות הוא מקבל. תכף נראה מהות הראשונה, המטה. מטה הפך לנחש. אחד. שתיים. היד, בצורה קשה לג. שלוש. המים שביאור הופכים להיות דם ביבשת. בסדר? אנחנו קראנו את האותות האלה, אמרנו כן, יופי, והתקדמנו. אומר, תעצור! תעצור! הקדוש ברוך רוצה לתת לאדם הוכחות שהוא באמת נביא אמת. חסר לקדוש ברוך כל מיני אותות ומופתים לה, אנחנו נוכיח. מה יש בכל האותות האלה? מטה, יד בצורה קשה לב, מים שופכים לי עוד דם, מה מקופל פה? אומר רבי יעקב אבוחצירא. אז היא חזק, לא לרדם, תעיר אותו. כבר עשר עוד רגע. אבל משה רבנו טען כנגד משה וכנגד הקדוש, הם לא יאמינו לי. תסתכל רגע אליי. הם לא יאמינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים הם. הם מה יאמינו? זאת אומרת, יש פה איזה דו-שיח, האם עם ישראל מאמינים או לא מאמינים. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו, ומה מראה לו באותות? אתה אומר שהם לא מאמינים. אתה יודע למה יש להם קצת קושי באמונה? אתה יודע למה? למה המטה, מרגע שאתה עזבת אותו, הופך להיות נחש? אתה יודע למה? כי מה התפקיד של המטה? צריך להיות בידו של המנהיג. ברגע שאין למנהיג את המטה, המטה לא נמצא במקום הראוי שלו, מה קורה? לא הופך להיות נחש? מה קורה ליד? שהיא נשארת בחיקה, תמונה בחיקה, ללא עשייה, ללא פעולה, ללא יצירה, הופכת להיות בשורת קשה לב. כי התפקיד שלך לפעול, לקדם, לייצר. מה קורה למים שאתה מנתק אותם ממקור חיותם, ממקור הנביאה שלהם? הופכים להיות דם ביבשת. אתה יודע למה עם ישראל ככה? כי ניתקנו אותם ממקור חיותם מארץ ישראל. לכן הם ככה. והרגע שהם יחזרו לארץ ישראל, אז האמונה שלהם תחזור, הכל יחזור בחזרה, הם יוכלו לתפקד כמו עם. זה אומר רבי יעקב אבוחצירא. אלה הם הסימנים האלה, האותות האלה, שמעביר הקדוש ברוך הוא את משה רבנו כלקח וכלימוד. פה אני לא יכול להתאפק. רוצה לשתף אתכם בשאלה שנשאל הרשב"א. אתם יודעים איזה הרשב"א? או. הרשב"א היה אורו של עולם. ככה מכנה אותו הבית יוסף. ואם הבית יוסף מכנה מישהו, אדם גדול, זה לא כמו אדם מן הרחוב. אומר לך, תשמע, אדם הזה הוא גדול. אם ראש הישיבה אומר לך, הרב הזה הוא תמיד חכם, לעומת אם אדם מן השוק אומר לך, זה תמיד חכם, אז אתה מבין, שאם אדם גדול אומר לך על מישהו שהוא גדול, אז הוא גדול באמת. רבותיי, הבית יוסף מכנה את הרשב"א אורו של עולם. ככה מתייחס הבית יוסף, רבי יוסף קארו, מרן, ביחס לרשב"א. והרשב"א שלחו לו שאלה. אחד שכנראה לא היה כל כך איתנו, שלח לו שאלה. מה הוא שלח לו שאלה? מישהו פה למד מסכת בבא בתרא? טוב, בעזרת השם. הגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא אומרת שם בדף ג' עמוד א', למטה. מה שאומרת כתוב בחגי, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. לא לרדם. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. אמר אותו אפיקורס, מה אני שומע פה? לברים, מה אני שומע פה? שכמה יהיו בתי מקדש? שניים. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. סליחה? אז מה, אתם מתפללים, ובברכת המזון אתם מזכירים את ירושלים, בוני ירושלים, ובחופת העומר החתני משכחך ירושלים, תשכח ימיני. סליחה? יש לכם שניים, ולא עוד. מה אתם מצפים לשלישי? הרי כתוב גדול יהיה, כבוד הבית האחרון, מן הראשון. מי אומר את זה? חגי. חגי היה במקדש הראשון. זאת אומרת, שוכים להיות, יהיה הולך להיות עוד אחד, וזה הכל. כך אני שאל הרשב"א. ענה הרשב"א, מן המקראות. מה כתוב בפסוקים? בוא נראה מה שכתוב בפרשת השבוע שלנו. כתוב, והיה, אם לא יאמינו לאות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. הווה אומר, כמה יש? שניים. יוץ! והיה אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון, הווה אומר שיש שניים. אחרי זה אומר הפסוק, והיה אם לא יאמינו לשני האותות האלה, והאמינו לאות השלישית. הבנתי, לא הבנתי. אמרת לי, והיה אם לא יאמינו לאות הראשון, והאמינו לאות האחרון. זאת אומרת שיש שניים. אחרי זה מה כתוב? והיה אם לא יאמינו לשני האותות האלה, ולקחתם ממי האור והפכו לדם ביבשת. מה אתה רואה פה? אתה רואה פה, למרות שהפסוקים מתארים אחרון, אחרי האחרון יש עוד אחרון. זה אחד ההוכחות של הרשב"א. שמענו פעם דקדוק בביל, כתוב שעם ישראל שמו את הדם על המשקוף, נכון? כדי שהקדוש ברוך הוא יפסח. זה דרשה בפני עצמה. מה, הקדוש ברוך הוא צריך סימנים? הוא לא יודע לבד איפה נמצא מצרי ואיפה נמצא יהודי. אבל כתוב שהיו סמים והיה אדם, תחזיק חזק במודיעין, זה לא רגיל מה שהולך להיות פה עכשיו, תחזיק חזק. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. פשט הפסוק, תשימו דם בכניסה, ואז אני יודע שהבית הזה זה בית של עם ישראל, ואני אדלג עליו, ולא עקה את בחורו. אבל אפשר להגיד פה ברמז, והיה הדם לכם לאות על הבתים. אמרנו שהיו שלוש אותות למשה רבינו. א', המתה, ב', היד, ג', הדם. ומה ראינו? שמה הוכיח לנו האות השלישי? שלמרות שכתוב שיש ראשון ואחרון, מה אחרי האחרון יש? עוד אחרון. והיה הדם, המכה, האות השלישית, היא תהווה לכם הוכחה, והיה הדם לכם לאות, על מה? על הבתים! על בתי המקדש! שזה יוכיח שלמרות שכתוב שיש אחרון, אחרי האחרון יהיה עוד אחרון. זה הרשב"א בתשובה פלא פלאים. שיות בקצר, זמננו קצר, בשבת אנחנו כנראה לא נהיה פה. אז רוצים להביא פה משהו פלא פלאים. פלא פלאים, רבותיי. רבותיי, בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה למנות את משה רבינו בתור מנהיג. ותשמע, אתה עכשיו הולך לגאול את עם ישראל. אם היו שואלים אותנו בלי לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, בלי, שיש רמז בפרשה שלנו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ואלה שמות וחייו אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. לא קראתי שניים מקרא ואחד תרגום עדיין. היו שואלים אותי, אם נבוא למשה רבינו ונגיד לו, מה אתה אומר? אתה עכשיו במדבר, רואה את צון יתרו, אולי תלך לגאול את עם ישראל ממצרים. מה היינו מצפים לומר? מילה אחת. מילה אחת. מה אנחנו היינו מצפים שיגיד משה רבנו? מילה אחת, מתחילה בין נגמרת ביוד? מתחילה בין נגמרת ביוד?
הנני.
הנני! אתם יודעים מה אומר משה רבנו? לא, אני ערל שפתיים, אני לא מתאים ללכת להיות שליח. לא מתאים. מי? שלח נביא, תשלח. לא יש דברים אנוכי. רבותיי, המדרש אומר, רבותיי, זה 40 פסוקים, פרשת השבוע. 40 פסוקים. במדרש מובא שזה היה 7 ימים דו-שיח. רבותיי, זה לא נורמלי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך, והוא אומר לו, שלח נביא, תשלח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך, הוא אומר לו, ערל שפתיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אלך, לא אלך. לא יש דברים... רבותיי, גבל, מה קורה פה? עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך לחוס עליו. כתוב, ואיחר אף השם במשה, צריך לחוס עליו. חרון אף. ואנחנו תמיים ושואלים, משה רבינו, מה קורה איתך? אז יכולים פה לבוא אנשים ולהגיד, שמה, מה רע שם במדיין? משה רבינו, לא אכפת לו. אפשר להגיד דבר כזה על משה רבינו שלא אכפת לו? בא הרמב״ם במורה נבוכים. ברמב״ם במורה נבוכים ואומר, מי שרוצה להגיע למדרגות של נבואה, איך מתחילים את מדרגות הנבואה? אומר הרמב״ם, תלמד ממשה רבינו. איך שהוא יצא מבית פרו, מה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מה קורה לך? ואיפן כה וכה, וירקי איניש, ואיך אתה מצרי ואת בנו מכה? בלי חשבונות. למחרת הוא יוצא, מה הוא אומר? הוא רואה שני אנשים עברים ניסים, ויאמר לרשע, למה אתה קרח? אם זה לא מספיק, רבותיי, אחרי שכל מצרים וכל הערים שמסביבה יש תמונות וכתוב למטה את השם wanted. מה זה wanted? מוקש. מי זה? שרבינו רצו להוריד אותו. הוא מגיע למקום מראה של מקום שמיים, והוא רואה שם שאנשי הצון שם אומרים לבנות מדיה, לבנות יתרו, לך! אגב, סתם פלא, אני זורק לכם פה שאלה מאוד יפה. כתוב שיתרו היה כהן מדיין. כמו איזה שייך כזה. כהן מדיין, כהן זה לא כהן אצלנו, כמו כהן, כוונה כהן זה בשרת בקודש. תגיד לי, איזה שייך רציני יש היום שם? נסראללה? לא יודע מי זה שם. תארו לעצמכם, הבנות של נסראללה הולכות לשאוף מים. כולם בורחים! מה קורה פה? הבנות שלו מגיעות לבאר, ואומרים שם, סליחה, לכו מפה. משה רבנו חם. מה קורה? סליחה? יש תור? מי בתור? מי יש לו את המספר האחרון? רבותיי, אתה מבוקש. אני במקומו שמה לה איזה כפייה על הראש, רק מנסה לברוח. הוא בא דופק על השולחן, אומר, מה קורה פה? יש פה אי צדק. אומר הרמב״ם, אתה רואה, אתה רוצה להגיע למדרגת נבואה? זה התשתית. זה התשתית, זה המצע להיות נביא. לא להיות במנזר השתקנים. אתה מבין? אתה רוצה להיות, להיות נביא? אתה צריך קודם כל להסתכל ולראות מה קורה משמאלך, ממינך, לדאוג לאנשים שמסביבך. לפלאים, כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. אז אם ככה, זה האיש, זה יכול להיות שאומרים לו, עם שלך במצרים סובל, ילדים בפירמידות, מחליפים את העבודות של אנשים לגברים, לגברים לנשים, סבל כזה, עינוי כזה. אז איפה הנני? איפה הנני שהיה מתבקש ממשה רבינו, שהיה אומר הנני כמו שראינו אצל, משה, אצל אברהם אבינו בעקדה? איפה הנני? רבותיי, יש פה לקח ויסוד מוסרי ממדרגה ראשונה שאנחנו למדים פה מהפרשה הזאת, מהפרשה הזאת. תאר לעצמנו, יפעל כבר 30 שנה עובד. אתם יודעים שבמפעל עם הזמן יש קידום. חייל, יש קידום. מי פועל פשוט, אתה מקבל להיות ראש צוות, אחרי זה אתה צריך להיות סגן, לאט לאט יש עליות, אתה עולה. הגיע, נכנס למפעל איזה פועל חדש, והוא מתחיל להתקדם במשרות שלו לאט לאט. ופעם כדי לקבל משרה, אתה יודע, לפעמים צריך לעשות קצת שרירים, לדחוף טעור, לדחוף טעור. רבותיי, משה רבינו אומרים לו, אתה נקרא לדגל, אתה עכשיו נדרש ללכת ולגאול את עם ישראל. תופס משה רבינו את הראש ואומר, רגע, 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 אני? אבל יש לי אח במצרים שהיה מעודד הלאומי, מרים את המורל, עוזר לכולם, מעודד אותם, משכין שלום בן אדם לחברו. ואני, יש אומרים שהיה משה רבנו לשם קרוב ל-40 שנה, הוא היה מלך קוש. הנה הגיע אביר על הסוס הלבן. מי אתה? איפה אתה היית? איפה אתה נעלמת שסבלנו פה? אומר משה רבינו, אני לא עושה את זה לארון אחי, אני לא לוקח לו את התהילה. תחשבו לעצמכם, מה זה ארון הכהן? שתבינו מה זה. כל השנים הללו הוא היה מעודד ומרים את המורל. הוא אומר, עוד פקוד יפקוד, הקדוש ברוך הוא עוד יוציא אותנו ממצרים. ופתאום מגיע משה רבינו, אומר לו, סליחה, הצידה, אני לוקח את המושכות. אומר משה רבינו, המטרה לא מקדשת את האמצעי. נכון, יש מטרה גדולה, להציל את עם ישראל. אבל אם בדרך אני דורך, אני פוגע, והארון אחי, כל זה אינו שווה לי. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, איי, 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 ויכרה רף השם במשה, מה הוא אמר לו? הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי, כי דבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. מה זה אומר? שהחיבוק שהוא יביא לך זה לא חיבוק דוב, זה חיבוק אמיתי, זה חיבוק מהלב. ולמה? כי אהרון הכהן הוא נמצא במדרגה כזאת שלא מעניין אותו הכבוד האישי. הוא נמצא במדרגות כאלה שמה שחשוב לו זה עם ישראל. מה שחשוב לו זה שיהיה טוב לעם ישראל. על זה הוא קם בבוקר. זה מה שמניע אותו. ברגע ששומע משה רבינו את המילים ורעך ושמח בליבו, רבותיי, הוא כבר הפך להיות רטוריקן, הוא כבר הפך להיות איש דברים, הוא כבר לא. קם? וכל כך היה זריז ששכח את הברית מילה של הבן בדרך. כל כך היה חם על זה לגאול את עם ישראל. פלא פלאים. זה האיש. אבל לפני, רבותיי, שהוא נשלח, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המחזה הגדול הזה שנקרא מעמד הסנה. ואנחנו עכשיו רוצים לברר מה היה חשוב כל כך. לפני שמשה רבינו נשלח להיות מנהיג, הוא היה צריך להיפגש ולראות סנה בוער באש וסנה איננו כך. אם היו שואלים אותי, איך צריכה להיות ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו? הייתי עושה את זה בזהר יפה, עם קלניות, עם פרחים. רבותיי, סנה זה שיח קוצני, בוער באש, שרוף, נשרף, והסנה איננו הוקד. מה החשיבות יש במחזה הזה? למה חשוב שלפני שמשה רבנו הולך להיות מנהיג, הוא צריך שהגילוי האלוקי שלו יהיה במעמד הסנה? סנה בוער באש וסנה איננו הוקד. שני כיוונים, ובזה אנחנו מסיים, כן, רואים, אנשים פה התחילו להירדם לי פה, אחרי המשמר שעשו בלילה. רבותיי, שני מהלכים יש פה, להבין. מהלך אחד, רבותיי, וזה רלוונטי שני המהלכים רלוונטיים אלינו פה, שתדעו. משה רבנו, נביא הנביאים, מנהיג המנהיגים שלנו. במנהיג, לפעמים בעיתות מסוימות, יכול לקבל חולשה, יכול לקבל ייאוש. הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, תדע לך, אתה הולך להיות המנהיג של עם ישראל. מנהיג המנהיג, המנהיג שממנו הכל לומדים. שמוסר נפש על עם ישראל, עם כל המשמעות. תדע לך, לא הולך להיות קל. לא הולך להיות קל. הסנה בוער באש. אש. שריפה. אינקוויזיציה. פרעות. מלחמות. חמאס. אבל דע לך, הסנה איננו קל. לא יעזור לשום אומה ולשון על הגלובוס. העם הזה אין לו הפסק. העם הזה, כשם שהעולם קיים, הוא קיים. הוא לא קיים, אין עולם. תפנים את זה, תסתכל על זה, ותעביר את זה הלאה לכל המנהיגים. אני לא מקסטח אותך. יש אש. ויש! אבל את המנגינה הזאת, את ה... נצחיות של עם ישראל, אף אחד לא יכול להפסיק. סנה בוער באש, אבל הסנה איננו קל. זה אתה לא, אף אחד לא יצליח. עם זה אתה הולך לשליחות. ואתה תיפגש עם כל מיני מפריעים בדרך. עם עמלק! איך שאתה נרצה, אתה מקבל את עמלק. מיד! רק יצאת בביצה, מגיע עמלק. מה אתה רוצה, עמלק? אנחנו נדבר על המלאק. וניסיונות בדרכים. ומלחמות. כמה מלחמות היו בו בכניסה לארץ, אתם יודעים? 31 מלאכים. הביאו את מלך גזר, ואת מלך תפוח, ואת מלך בננה. כל המלאכים פה. 31 מלאכים. בכניסה לארץ. תחילת יהושע. יהיו מלחמות. אנחנו לא מתרגשים מזה. יהיו מלחמות. אבל אתה צריך לדעת, בוער באש, הסנה לא קל. זה רבותיי, זה רבותיי, פרשת השבוע, זה אמרנו, ההתאבות של עם ישראל. המנהיג הראשון שלנו, זה המנהיג הראשון. הנה, פה, בפרשה שלנו. המנהיג הראשון של עם ישראל, משה רבינו. לא רק לא המנהיג הרוחני, גם המנהיג שהוציא אותם בפיזית. הוציא אותם ממצרים. מהעבדות, מהסבל, מהקושי. תסתכל טוב על הסנה הבוער באש. אתה רואה? הוא לא הוא כאן. ומזה אתה מקבל כוח. מזה אתה מקבל עוצמה. הסנה לא הוא כאן. זה מהלך אחד. מאוד רלוונטי לדורות שלנו. למלחמה הזאת שלנו. יש אש, נכון? יש אבדות, ויש נופלים, ויש חטופים. בסדר? אבל אני לא נשאר בביצה הזאת שם למטה. לא סתם את המחזה הזה. גם בשבילנו. תרים את הראש. בסדר, נכון. יש נופלים, יש מלחמות, יש קשיים. אבל עם ישראל זה לא עם ככל העמים. כל העמים עולים, וכמו שהם עולים, הם יורדים. כמו זיקוק דינור, אתה מתלהב. וואו, איזה אימפריה מצרית. מה קורה לזיקוקי דינור אחרי שהם עולים? איפה הם? תחפש אותם אחר כך. תחכה ליום עצמאות הבא. איפה האימפריה המצרית? איפה יוון? איפה אשור? איפה רומא? איפה כל האימפריות? איפה הם? שיבריקו את כל העולם. חלשו על כל האנושות כולה. איפה כולם? כמו שהוא עלה, כך הוא ירד. אבל עם ישראל ממשיך בשלו. העם הזקן ביותר בהיסטוריה. שידע הכל, ידע את כל סוגי המלחמות והגלויות והפוגרומים והכל ידע, אבל הוא חי וקיים ובועד ויבעת, כי כל האנושות תלויה בו. אומר רבי יהודה הלוי, הוא הלב, ברגע שאין לב, אין גוף. אפשר בלי רגל, אפשר בלי יד, אפשר בלי הרבה דברים. אבל ישראל זה הלב. ואיך למדנו שהרב כותב שכל האנושות כולה מחכה לעם ישראל. אתם לא מבינים. הם מחכים לנו. כל האנושות כולה. זה מהלך אחד להבין מה זה הפשר הזה של מעמד הסנה. ומהלך שני, ההתגלות האלוקית הייתה בתוך הסנה, בתוך האש, בתוך עזה, עם החיילים, בפנים. הקדוש ברוך הוא אומר, אמו אנוכי בצרה, אני איתכם שם בפנים. אני לא מפקיר אתכם לבד להילחם, אני איתכם נלחם. אמו אנוכי בצרה. שאתה מבין שאתה נלחם מלחמת השם. אתה שליח של אלוקים במלחמה. אז המבט אחר לגמרי. וזה אומר לו, תסתכל. עם כל הסבל, עם כל הקושי, אני איתכם ביחד. אמו אנוכי בצרה, ההתגלות האלוקית הייתה בתוך האש. בתוך השריפה בפנים. הקדוש ברוך הוא הולך איתנו. כמו שחזל אומרים, שכינתה בגלות. גם בגלות הקדוש ברוך הוא ירד איתנו כביכול לגלות. אני רוצה רק לפתוח את השאלה, אולי בשבוע הבא נמשיך אותה. אם השיעור ימשיך, אני רואה אנשים לא באו היום. להעמיד פה את השאלה, ובזה אני אשאיר לכם חומר למחשבה. עם ישראל ירד למצרים באילוצי הרעב. היה אילוץ. ירדנו למצרים, לא היה אוכל בארץ כנען. זה בסדר. כמה שנים היה רעב? 7. יש אומרים שברגע שיעקב אבינו הגיע פסק הרעב, לא משנה. כך 7. מה קורה אחרי 7? חוזרים בחזרה ריטרים, חוזרים בחזרה לישראל. מה אתה נשאר שם? אתה אוהב את מצרים? מה אתה מחפש במצרים? תחזור הביתה. יש כבר שפע בעולם. מה אתה נשאר במצרים? מה קורה לך? שאלה א', שאלה ב'. נגיד שנשארנו במצרים. למה אנחנו צריכים לענש בעונש כזה קשה? ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זו השאלה שאנחנו מציבים אותה פה. שאלת העל. שהיא בעצם מרחפת מעל ספר שמות, מעל ספר ויירה, מעל פרשת שמות, פרשת ויירה, פרשת בשלח. מה סיבת ירידתנו לגלות עם הסבל והקושי? זה בעזרת השם שאלה שאנחנו בעזרת השם נברר אותה, בעזרת השם, בשבוע הבא, שבת שלום, והשיעור יהיה להצלחת כל חיילינו והחזרת החטופים במהרה לביתם לשלום.